だね。
ボンドの5、
ね、9、5、טוב, אם זה צילם עד עכשיו, אז אנחנו מתנצלים בפני שזה דקה ככה של... אני רוצה קצת לנסות מתוך פרשיות השבוע, מתוך כמה גמרות, להביא יסוד שאני חושב שהוא מאוד משמעותי בחייו של האדם הדתי, אבל לא רק. ונתחיל בגמרה מאוד מפורסמת במסכת עירובין בדף י"ג עמוד ב', שהגמרה מביאה ברייתא. שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי. אגב, הביטוי הזה, שתי שנים ומחצה, מופיע בכמה מקומות בש"ס. שנחלקו שנתיים וחצי. עכשיו, מה זה אומר שנחלקו שנתיים וחצי? זה חתיכת מחלוקת. זה מביא טיעונים, זה מביא טיעונים. מה המחלוקת? מה נקודת המחלוקת? אומרת הגמרא, הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. הבנתם את המחלוקת? כביכול נמצאת הנשמה שם למעלה בעולם הנשמות לפני שהיא באה לעולם הזה, לפני הברית מילה. ואז שואלים אותה שם למעלה, בא לך לרדת פה לכדור הארץ או להישאר שם למעלה? מה עדיף? ואז היא שואלת, מה היא שמה למטה? אומרת, תראי, בגדול, מעון, גן ילדים, שש שנים בית ספר יסודי, שש שנים חטיבת ביניים וישיבה תיכונית, 12 שנה בישיבת שדרות, נכון? ישיבה גבוהה. ואחרי זה חלק עם רמים, חלק זה, חלק עורכי דין, רופאים וזה. שואלת הנשמה, מה עוד? קצת תנו לי צבע. מספרים לה פה ושם שירות צבאי, ופה מתחתנים, משכנתה. האמת היא אומרת, האמת? לא נשמע מי יודע מה. תנו לי להישאר. ובית הלל ובית שמאי נחלקים, מה עדיף? האם היה עדיף שבכלל לא היינו באים פה לעולם הזה? או עדיף שנבוא לעולם הזה, או בלשונה של הברייתא, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. עכשיו, אני לא רוצה לגעת במחלוקת עצמה, כי תוספות במקום כבר מקשה קושייה מגמרא אחרת בעבודה זרה. אגב, מוילנה, רבי יונתן אייבשיץ, המהרש"א במקום, שואלים, הרי הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, אם הוא הביא אותנו לפה, סימן שזה טוב, אז מה הקושייה? לא זה ענייננו כרגע, אבל תדעו שהאחרונים עוסקים בשאלה הזאת. ואז אומרת הגמרא, נמנו וגמרו, ישבו אחרי שנתיים וחצי של מחלוקת, אמרו בוא נשב עד שיצא אשן לבן. אתם לא מכירים את הביטוי? יושבים עד שיוצא אשן לבן. לא מכירים את הביטוי הזה? אגב, ביטוי נוצרי. אתם יודעים למה זה ביטוי נוצרי? כשבוחרים אפיפיור, סוגרים את כל הקרדינלים בחדר שנקרא הקפלה הסיקסטינית. הם נקראים הקונקלאבה, זה הגוף שבוחר את האפיפיור. וכל פעם הם עושים הצבעה שם בחדר. אם לא הגיעו לרוב, הם שמים עצים שמוציאים מהערובה עשן שחור. אם הם בחרו אפיפיור, שמים חומר שמוציא למעלה, ובחוץ מחכים מאות אלפים לראות איזה צבע יוצא. ואז כשיוצא עשן לבן, כולם שמחים. ולכן הביטוי הזה הוא ביטוי נוצרי. אתם זוכרים, עסקנו בכמה שיעורים בכל מיני דברים שלמדנו מהנוצרים, חלוקה לפרקים של התנ"ך, השעון. אתם זוכרים את הרב עובדיה ביבי עומר, שאומר למה השעה מתחלפת ב-12 בלילה, איזה מין דבר זה? למה 12 בלילה, כותב הרב עובדיה? כי ב-12 בלילה נולד אותו האיש. ולכן חג המולד מתחיל במיסה שנקראת מיסת חצות. אומר הרב עובדיה, כשאתם מודיעים שיש תפילה בסדרות ברבע לשבע, זה אומר 6 שעות ו-45 דקות אחרי שנולד אותו האיש. וכשהשיעור בעיון הוא ב-12, זה אומר 12 שעות אחרי שנולד. כל החיים שלנו מסתובבים סביב לידתו, אומר הרב עובדיה, ואין פוצה פה ומצפצף. אבל בכל מקרה, נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. היה עדיף לא לבוא לעולם הזה. אבל אני רוצה לשים את הדגש בסוף של הברייתא. עכשיו שנברא, נו, מה לעשות, בנו. אז מה כבר עושים כשבנו? אומרת הגמרא, עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. שמן גמרא מוזרה זאת. אומרת הגמרא, מה לעשות, הגענו לעולם הזה. אבל כשהגענו, יש מחלוקת מה צריך לעשות. יש מי שאומר, יפשפש במעשיו, ויש מי שאומר ימשמש במעשיו. מה ההבדל?
חילוק בין מעשים טובים לרעים.
רעים מה זה? אוקיי, אז מה ההבדל בין יפשפש במעשיו לימשמש? כאילו הגמרא אומרת יש שתי דעות. יש דעה שאומרת שהגעת צריך לפשפש.
ימשמש זה גם בדברים לא טובים שהוא עושה, לעשות הבחנה, מה עושה יותר טוב ומה פחות.
אז תגיד כי הבנתי גם אתה, אני חושב התכוונת לזה, תגיד כי הבנתי לדעתו של המסילת ישרים. מכיר את המסילת ישרים? בפרק ג' הרמח"ל בספר הגדול של התוויית דרכו של היהודי בעולם, פרק ג' מביא הרמח"ל את הגמרא הזאת. ואומר הרמח"ל, מה ההבדל בין יפשפש במעשיו לימשמש במעשיו? אומר הרמח"ל, כשאתה מגיע לחנות של בדים, יש מיליון בדים, אתה קודם כל מפשפש בין כולם למצוא בד שמתאים לך, מזיז את זה ימינה, את זה שמאלה, מסתכל לו את צבע הזה, את צבע הזה, מפשפש בין כולם, בחרת בד נראה לך מתאים, ואז את הבד שמתאים לך אתה ממשמש האם הוא מתאים לך. במילים אחרות אומר הרמח"ל, תדעו לכם יסוד גדול של אדם דתי בעולם ולכל אדם, אתה קודם כל צריך לבחור את הדרך. מה אתה עושה? אתה הולך למכינה? אתה הולך לישיבת הסדר? אתה הולך לישיבה גבוהה? אתה הולך לצבא רגיל? אתה הולך לעתודה? אתה הולך לאוניברסיטה? אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה מפשפש בין מיליון ואחד דרכים. או! מצאתי את הדרך הנכונה. מהי הדרך הנכונה? מצאתי את הדרך הנכונה. גם אחרי שמצאת את הדרך הנכונה, אומר הרמח"ל, הגיע שלב ב' שהוא קשה מאוד. מצאת את הדרך, אתה כבר בעולם הטוב, אתה בעולם הנכון, אתה במקום הנכון, בזמן הנכון, אתה כל הזמן, אומר הרמח"ל, צריך להמשיך לבדוק שמה שאתה עושה נכון. עכשיו זה פלא, זה זאת אומרת, אתה קודם כל צריך לבחור את הדרך. או בואו, אתם יודעים, ניקח דוגמה אחרת שאני חושב שהרמח"ל מתכוון אליה. אתה צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. אתה צריך לעשות מצווה, אתה עכשיו הולך לגמול חסד. אומר הרמח"ל, גם כשאתה גומל חסד אתה צריך לבדוק שאתה עושה את זה נכון. במילים אחרות, יש קודם כל סור מרע, מה אני לא עושה. אבל יש פה חידוש גדול, תדעו לכם, גם אחרי שבחרתי את הדרך, גם אחרי שאני יודע מה צריך לעשות, יכול להיות שאני עושה את זה לא טוב. אגב, כשמישהו לומד, אתם יודעים, שמעתם פעם על הרבי מקוצק? קוראים לו מנחם מנדל מורגנשטרן, אחד מהאדמו"רים הפלאיים. אגב, הגיס שלו שהיה תלמידו, גדול תלמידיו, אחרי שהרבי נפטר, הרבי מקוצק עבר לעיירה ליד שקוראים לה גור, והקים חסידות שהיום החסידות הכי גדולה בעולם, קוראים לה גור. למעשה גור זה קוצק. אז הרבי מקוצק אמר, אתם יודעים מה זה שקר? יושב חתן, בעזרת השם בקרוב אצלכם, בהתחלה היה נהוג שהחתן בשנים אחרי החתונה יושב אצל השבר שלו, שבעברית נקרא חם, אצל חמיב, ומה עושה? לומד תורה. חמיב מפרנס אותו. אומר הרבי מקוצק, אתם יודעים לדעת מה זה שקר? יושב חתן צעיר בעליית הגג אצל החותן שלו ולומד תורה, פתאום הוא שומע צעדים, הוא משער שמי עולה במדרגות? חמיב. ולכן מה צריך עכשיו לעשות? ללמוד יותר בהתלהבות, נכון? להרים את הכל, ללמוד יותר בהתלהבות. אותו השבר מגיע. אומר הרבי מקוצק, הוא לא יודע שהצעדים זה החתול שהולך על הגג. אומר, אתם יודעים מה זה שקר? ללמוד תורה בגלל חתול. עכשיו תגידו לי, ללמוד תורה זה דבר טוב? אומר הרמח"ל, גם כשאתה עושה דבר טוב אתה צריך כל הזמן לבדוק שאתה עושה אותו בצורה הנכונה והמתאימה. עכשיו זה אתגר גדול, כי לכל אחר שכבר בחרנו לעשות מצוות, מה יותר טוב מזה? יש פה רף מאוד מאוד קשה. כל בוקר אתה צריך להתמודד מחדש. אם הזכרנו את הרבי מקוצק, הוא מביא גמרא במסכת קידושין שאומרת, פגע בך מנוול זה. מי מתכוון את הגמרא למנוול? ליצר הרע. מושכהו בית המדרש. אומר הרבי, אל תבנה שם בבית המדרש, יפגוש אותך מנוול אחר. גם אחרי שכבר נכנסת לבית המדרש אתה צריך לראות שאתה מנצל את הזמן, שאתה לומד נכון, שאתה מתקדם, שאתה עושה מה שצריך. אתה אומר, רגע, הגעתי למקום הנכון. ביהדות, אומרת הגמרא, אמנם היה עדיף לא לבוא לפה. בלי להיכנס שוב אתכם האחרונים דנים באמרה הזאת. הרי שהגענו לפה, צריך קודם כל לבחור את הדרך הנכונה. אבל גם כשבחרת את הדרך הנכונה, זה לא פותר אותך מלהמשיך כל הזמן ולבדוק שאתה עושה אותה כמו שצריך. זה אומר שאתה במשך 90 שנה או 100 שנה כל הזמן עובד במתח גבוה. אין שלב שאתה שם רגל על רגל ואומר הגעתי אל המנוחה ולנחלה. אתה כל הזמן צריך לבדוק שאתה במקום הנכון, שאתה בדרך הנכונה. פרשת השבוע שלנו שקראנו אח אתה קורח, אני אומר לכם, לדעתי אחת הפרשות המאתגרות שיש, המוזרות שיש. קראת את הספר נתיבות שלום? נתיבות שלום זה אדמור מסלונים, נפטר לפני קצת יותר מ-20 שנה, הרב נוח ברזובסקי. אגב, ראש השבק הנוכחי קוראים לו רונן בר, ידוע יותר בכינויו, כשלפני שהוא נהיה ראש שירות קראו לו רונן ברזובסקי. לא קשור, אותו שם אבל לא קשור, בדקו פעם, לא קשור לאדמור מסלונים. בכל מקרה, האדמור מסלונים אצלנו בפרשה בנתיבות שלום מקשה כמה קושיות על קורח. אני אומר לכם, אחת הפרשות הכי מוזרות. המשנה באבות אומרת 10 דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. זאת אומרת, ממש בסוף בריאת העולם היה עוד כמה דברים שחייבים לברוא. הראשון שבהם, פי הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הכניס במרכאות לארסנל של העונשים חתיכת עונש, שיש אנשים שאין ברירה, צריך לפתוח את הארץ, להכניס אותם פנימה ולסגור. שואל האדמו"ר, אם היינו שואלים אתכם בלי שאתם מכירים תנ"ך, היינו מראים לכם את חטא המרגלים, חטא העגל, קברות התאווה, מתעוננים, מעפילים, כל העבירות בתנ"ך, והיינו שואלים, יש פעם אחת שמותר, אתם יודעים, יש להשתמש בעונש הזה פעם אחת, מותר להשתמש בלפתוח את הארץ ולהכניס פנימה פעם אחת, על מי אתם מפעילים את זה?
בואו שלא
קורח. אגב, עם כל הכבוד, עזבו מה שלמדתם עכשיו בגן, מה עשה קורח? באמת, אל מול אנשים שעומדים מול עגל מזהב, תארו לעצמכם, דור המדבר יצא ממצרים. זה אומר, יש פעם אחת בהיסטוריה, בהיסטוריה של אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא, לפחות תחת רגליו כמעשה לבנת, ראו משהו, ראו דם, צפרדע, קינים. תארו לעצמכם, אתם בתור חבר'ה צעירים עומדים מול ים סוף, רואים את משה רבינו מרים את ידו ואז הים נבקע לשניים, עוברים בפנים, ואחרי כמה ימים לוקחים עגל מזהב, רוקדים מסביב ואומרים, אתם רואים את העגל הזה? אלה, אתה אומר, ריבונו של עולם, לא מתאים להפעיל כנגדם את העונש הקטסטרופלי הזה, לפתוח, להכניס, לסגור ולנעול, לוודא שהם לא יוצאים אחרי זה. שתסבירו לי למה אין בארסנל של הקדוש ברוך הוא עונש שאפשר להניש את קורח. קודם כל, מה הוא עשה? אתם יודעים לסביר לי מה קורח עשה? מה עשה קורח? למה הוא כזה גרוע? הוא איזה סמל קורח ואדם, מה עשה? מסכן, מה עשה קורח? חטא העגל, אתם יודעים להסביר? יודעים. מרגלים, אתם יודעים להסביר? קורח, תסבירו לי בבקשה. אני תמים, באמת לא יודע מה הוא עושה. מה רוצים ממנו? עכשיו שימו לב, אם אני הייתי אומר לכם על בן אדם שאתם לא מכירים, שקיבל בבית משפט מחוזי 5 מאסרי עולם, בלי להגיד לכם מה הוא עשה, אני משער שאתם מבינים שהוא כנראה לא גנב קרמבו במקולת, נכון? הוא כנראה עשה משהו. עכשיו אני אומר לכם, תקשיבו, יש פה חבורה שכבר בבריאת העולם הכינו את העונש שלהם, פעם בהיסטוריה השתמשו בו, פתחו את הארץ, הכניסו, סגרו, נעלו, סימן שהם עשו משהו, קטסטרופה. מה עשו? תסבירו לי.
אבל היה צדיק, הוא בגלל במנהיג של האומה הישראלית.
אבל במהלך המסע במדבר היו עוד כמה שקראו תיגר על משה רבינו. למה? למה זה יותר חמור?
כי הוא יד ימינו של משה רבינו, כוח היה כאילו צדיק,
כוח היה מהשבט שלו.
כן.
אוקיי, אז אני אוסיף עוד שאלה של הרב ברזובסקי, הנתיבות שלום. שואל הנתיבות שלום, כתוב שצריך להתרחק מאוהלי האנשים האל, אל תיגעו בכל אשר להם, פן, הייתם בשקראו פרשת שבוע שבת? פן, תספו. אומר הרבי, את זה בכלל לא ראינו, הנתיבות שלום. מה אומרת התורה? הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו עכשיו, כל מה שלקורח ייכנס לאדמה. אם אתה עכשיו נוגע בסמארטפון של קורח, אם היה לו, בסדר? אתה נוגע בסמארטפון שלו, מה קורה לך? פן תספו, אל תגעו בכל אשר לזה, פן תספו. אתה נוגע באוהל שלו, אז גם אתה תיכנס לאדמה. אומר הנתיבות שלום, ריבונו של עולם, איפה מצינו כזה דבר? אם יש יהודי לא עלינו שנוסע בשבת, ואני נוגע בו ביהודי, אני גם נוסע בשבת? אם יש יהודי שאוכל חזיר, לא עלינו, שלא נדע מצרות, אני נוגע ביהודי, אתם יודעים, אני נוגע בחזיר, נוגע בסטייק, סטייק, אני נוגע, אני נחשב שאכלתי חזיר? אומרת התורה, אם אתה נוגע בסמארטפון של קורח, בכל אשר להם, אתה נוגע בציוד שלו, גם אתה תיכנס לאדם. הריבונו שלו, מה עשינו? אומר נתיבות שלום, העונש לא פרופורציונלי, או אם תרצו, היום בתי המשפט היו מגדירים את זה, עונש לא מידתי. שמעתם את הביטוי הזה בבגץ? כל הוויכוח עכשיו, אגב, עילת הסבירות, כן? היום זה כל הדיונים, עונש לא מידתי. שואל הנתיבות שלום, ריבונו של עולם, מה הוא עשה? מה הוא עשה? ושאלה שלישית שואל הנתיבות שלום, כתוב, ואכלה אותם כרגע. עכשיו, אי אפשר חכות. ריבונו של עולם, ואם זה יהיה עוד 5 דקות, איפה מצינו באמת שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו, עכשיו, לעזוב הכל, להכניס אותם לאדמה. עכשיו, לא רק זה, יש שם 250 איש, נכון? הם נשרפים, אש יוצאת מן השמיים. זאת אומרת, מי משתתף בעונש של קורח? שמיים וארץ. כל גורמי הטבע עכשיו מתגייסים, עוזבים הכל ומכסחים את קורח. ואני שואל, מה עשה? אמרתי לכם, 5 מעשרי עולם, אתם מבינים שחתיכת עונש. פה כל הארסנל, באמת, לא היה מאז כזה עונש. מה עשה? מה עשה קורח? אומר הנציב מוולוז'ין, חידוש גדול, קוראים את הנציב מוולוז'ין, ראש הישיבה האחרון של ישיבת וולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, על שמו יש קיבוץ בבקעה שנקרא עין הנציב. חבר'ה, מכירים את המעיינות שלהם, יש מעיין בעין הנציב, עין הנציב בנו אגב, הרב מאיר ברלין, היה מראשי המזרחי לימים המפדל, לימים הבית היהודי, לימים מה שתרצו הציונות הדתית, עברת את שמו מברלין לבר אילן, ועל שמו יש אוניברסיטה במרכז הארץ שנקראת אוניברסיטת בר אילן, זה על שמו של הבן של הנציב. אז הנציב כותב בעמק דבר, קורח ועדתו היו צדיקים יסודי עולם, והם רצו קודש, הם רצו קדושה. גם אנחנו רוצים להיות כהנים גדולים, הם היו מוכנים למסור את הנפש בשביל להיות יותר קדושים. אומר הנציב מוולוז'ין, לפעמים העבירות הכי חמורות באות ממקום של רצון להיות יותר קדוש. איך אמרנו קודם? גם כשאתה כבר בישיבה, אתה צריך כל הזמן לבדוק שאתה בכיוון הנכון, שאתה עושה את הדבר הנכון. אומר הנציב מוולוז'ין, לפעמים יכול להיות יהודי שרוצה קדושה, רוצה להוסיף, רוצה לעלות, רוצה עוד ועוד, אבל הוא הורס את העולם. העבירות הכי חמורות הן עבירות שנעשות לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, היא לא תסתיים, כי כל אחד מחזיק דגל שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא, אני נציג של הקדוש ברוך הוא. כשתדעו לכם, כשבתוך מאבק באים ואומרים זה מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא רוצה, זה אבוד. אתם יודעים שהייתה תנועה גדולה באירופה לפני 200-250 שנה, נקראת תנועת המוסר. ייסד אותה רב ישראל מסלנט, ובעקבותיה הוקמו כמה ישיבות שנחשבות ישיבות המוסר, ישיבת מיר פחות או יותר, ישיבת קלם, הסבא מקלם אם שמעתם עליו, הסבא מסלבודקה, יש כמה זה. אחד מהם המשגיח של ישיבת מיר קוראים לו רבנו ירוחם הלוי, נקרא רבנו ירוחם ממיר. אגב, לפני 45 שנה הוציאו את כל הכתבים של ראשי תנועת המוסר, זה נקרא דעת חוכמה ומוסר, שם ישראל מסלנט ועוד. והוא יש לו מאמר ש סימנתי אותו את המאמר, שבעולם שלהם, של עולם המוסר, קראו למידות לא טובות נגיעה, נגע. יש נגיעה של גאווה, יש נגיעה של תאווה, נגע. נגע לא טוב, תכונה לא טובה. הוא כותב מאמר בשם ישראל מסלנט שנקרא נגיעה של צדקות. לא טוב להיות יותר מדי צדיק. אומר, שימו לב, כתוב ברשי על הפסוק, אך את שבתותיי תשמורו. אומר רשי, אף על פי שתהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה של הקמת המשכן, שבת אל תידחה מפניי. אומר ישראל מסלנט, אני קורא את רשי ואני מזדעזע. מה רשי אומר? התורה באה ואומרת, אך את שבתותיי תשמורו. במילים אחרות, היו יהודים שאלמלא זה היה כתוב, היו בונים את המשכן בשבת. למה? כי אנחנו עכשיו בונים בית לקדוש ברוך הוא. בא רשי ואומר, אומרת התורה, אך את שבתותיי תשמורו. אומר רבי ישראל מסלנט, ייתכן שיעסוק אדם במצווה גדולה כזאת בבניין בית המקדש, ועל אותה שעה היו צריכים להזהיר אותו שלא יחלל את השבת, והנה הוא בסכנה גדולה לעבור על כל התורה כולה. למה? כי מה הוא רוצה לעשות? לבנות את בית המקדש. דבר טוב? אומר ישראל מסלנט, קורח, אני אומר את זה כן ואני מוסיף, רצה להיות יותר קדוש, צריך לפתוח את האדמה, להכניס אותו פנימה ולסגור. למרות שיש דעה בגמרא במסכת סנהדרין בדף קופיוד, שקורח לא מן השרופים ולא מן הבלועים, ובני קורח לא מתו, למנצח לבני קורח. אני לא נכנס לזה כרגע. אבל לפעמים העבירות הכי חמורות הן עבירות לשם שמיים. יהודי יכול להגיד, אני רוצה עוד לבנות את בית המקדש, לעשות זה וזה. אומר הרמח"ל, אתה כל הזמן, גם כשאתה עושה מצוות, אתה צריך לבדוק שאתה בכיוון הנכון, שאתה עושה אותם נכון. ואז ממשיך רבי ירוחם ממיר, אומר רבי ישראל מסלנט ז"ל חידש שיש נגע, תכונה לא טובה, של צדקות. אז תראו מה הוא אומר. ובאמת הנגיעה הזאת של להיות צדיק גדול, זו הנגיעה הכי גדולה ומסוכנת. שמעתם? אם הוא לא היה אומר את זה, לא הייתי מעז להגיד לכם. הבעיה הכי גדולה זה להיות צדיק. ככה אומרים בתנועת המוסר. למה? תראו מה הוא אומר. חנווני פשוט, בעל מקולת. הרי הוא פשוט, הוא מעשיו פשוטים, וכשנכנס לחנות שלו, הוא יודע שהוא חוטא כל היום. הוא קצת מגניב כסף פה, והוא קצת מעלה את המחיר. הוא יודע. בעסקות תמיד בעונה וכדומה, בחטאים גלויים מפורסמים. הוא לא יודע משום היתר. עדיין אין הסכנה גדול כך, כי עבירות הניכרות וקלות להישמר מהם. אבל כשילבש האדם איצטלה דרבנן, כשהוא שם את החליפה של הרב, איצטלה דרבנן, כשיגש לעשות איזה מצווה, כל העבירות נעשות מצוות בעיניו, ובקל יעבור על כל התורה כולה. מה רצה קורח? להיות עוד יותר צדיק. אז אפשר ללעוג למשה רבינו, ואפשר לכעוס על משה רבינו. עכשיו, אי אפשר להתמודד איתו, כי הרי הוא בא ואומר, אני צדיק. מה צריך לעשות? לפתוח את האדמה, להכניס פנימה ולסגור. אומר, ככל, רבי ישראל מסלנט היה אומר, כשאדם הולך לשמוע שיעור, שיעור במה? תראה. חשוב? חשוב מאוד. יוכל להחריב בדרכו את כל העולם כולו. לאן הוא הולך? לשמוע שיעור בתורה. מחריב בדרכו את כל העולם כולו. יזיק ויחבול במרוצתו. הרי רצו לשמוע שיעור. לא מעניין אותו שעכשיו צריך לעזור למישהו. לא אכפת שהוא דוחף מישהו. סיפרתי לכם פעם שאיתי בצבא היה בחור מישיבת הכותל. סיפרתי לכם, אני חושב, קוראים לו אלי שפר. נדבר איתכם על שנות ה-80, לפני 30 שנה. ואלי שפר היה תלמיד ישיבת הכותל, אני תלמיד ישיבת קרני שומרון, ובט"ו בשבט, תשמ"ח, 1988, חדרו שלושה מחבלים של הפתח לאזור קיבוץ מנרה, איפה שהרחבל, חדרו שלושה מחבלים של הפתח, אנחנו נראה אז בצנחנים, סיור קפץ לשם, התפתח קרב, חיסלו את אחד המחבלים, אחד המחבלים ברח חזרה ללבנון, ולקוחותינו שני הרוגים. אחד מהם אלי שפר, חבר שלי. ואז קרה מה שקורה לצערנו הרבה פעמים, יש גמרא בעירובין שאומרת איך מודדים גובה של דקל. עכשיו לנו היום במכשירים של היום עם המנופים זה נראה קל, פעם זה היה קשה למדוד גובה של דקל, אבל הגמרא אומרת שהדקל נופל, פתאום אתה רואה איזה גודל הוא. ולצערנו הרבה פעמים כשבן אדם נופל אתה מגלה מי זה היה. עכשיו למה אני אומר לכם זה? כי אלי אחרי שנהרג השם יקום דמו מצאו את היומן שלו שהוא כתב כשהוא היה תלמיד בשיעור א' בישיבת הכותל. ואני סיפרתי פה בישיבה כמה פעמים, ספר חובה לשיעור א' ב' לפני הצבא. אני קורא את הספר הזה כל פעם, אני סיפר את זה בהרבה ישיבות תיכוניות, הרבה אולפנות, הרבה... אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי שעוצמות כאלה, הוא מתאר את הדילמות שלו כבחור ישיבה, כמה הוא נהנה בישיבה, כמה הוא מתפתח בישיבה, כמה הוא עצוב לעזוב את הישיבה כדי להתגייס לצבא, אבל הוא עושה את זה. ולמה מספר לכם את זה? כי הוא כותב לעצמו כל מיני הנהגות. והוא כותב שהוא היה בכותל עם חבר שלו, יש את השם של החבר, נדמה לי רועי, הוא אומר, הגיע איזה יהודי לבוש, אתם יודעים, צורה של יהודי, הוא אומר, הוא דחף אותנו הצידה כי הוא רץ למייריב. אז כותב אלי, השם יקום דמו, אני לא מבין איך יהודי שנראה כל כולו צדקות מסוגל בשביל להתפלל ערבית לדחוף ולרמוס את כל מי שעומד בדרכו. לפעמים בשביל צדקות אתה יכול להרוס כל דבר. גם אחרי שבחרת את המצווה, אתה צריך כל הזמן להמשיך למשמש אותה, לראות שאתה עושה אותה נכון. אומר רבי ירוחם ממיר, תראו מה זה, זה תנועת המוסר. תנועת המוסר, כל דבר שעושים, בודקים. כל שהמצווה יותר גדולה, יותר נשגבה, הסכנה גדולה יותר. צריך לדקדוק יותר גדול ועצום. ייתכן שאדם מרביץ תורה ברבים, עושה כל היום כולו במצוות, בלכתך בדרך, שוכבך וקומך, כל היום כולו עוסקו רק במצוות, ותהיה עבודתו עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. למה? כל התורה הותרה לו, עובר על לשון הרע, רכילות, הרי הוא עוסק במצוות, ואדם פשוט וחולוני, הרי הוא קדוש, קדוש בתכלית הקדושה. הזהירות צריכה להיות עצומה עד מאוד, אין סכנה כסכנתו, כיוון שהמצווה כל כך גדולה. במילים אחרות, כשאנחנו בוחרים דרך, אתם יודעים מה, בואו קחו את הציונות הדתית, קחו את הציונות הדתית, לא המפלגה, הדרך. הרב קוק, נכון? הגה, הרב מוהליבר, הרב קלישר, הרב קלאי, למדתם בהיסטוריה, מבשרי הציונות הדתית. חס ושלום, אני לא אומר כן או לא, אבל הם הגו איזה רעיון שנקרא ציונות דתית. כשאתם מסתכלים היום על הציונות הדתית, על רבדי השונים, זה מה שמתכוונו? מה אתם אומרים? שקימו את הישיבות הסדר, את הישיבות גבוהות, את הישיבות, מה שאתם רוצים. גם שם, לדעתי, כל מה צריך לבוא ולבדוק, זה זה? זה זה? לזה אנחנו מתכוונים? בחור מגיע לשיעור א', שיעור ב', שיעור ו', שיעור י' א', נהיה רם בישיבה. לכאורה, הוא בדרך הנכונה, אין ספק. צריך כל הזמן לבדוק, אני עושה את זה נכון? אני מנצל את זה נכון? מנצל את הזמן נכון? זה מה שמצפים ממני? זה נכון לפרט? זה נכון לחברה? זה נכון לזרם? נכון לכל דבר. עכשיו, קשה מאוד לחיות ככה, אבל זה מה שאתה אומר. היה עדיף לא לבוא, אבל מי שנברא יפשפש במעשיו, איקא דאמרי ימשמש במעשיו. כל זמן וזמן, גם כשאתה צדיק, אתה עלול להחריב את העולם. קורח, אומר הנציב, היה צדיק גדול, רצה קדושה, רצה להיות כהן גדול, הרס את העולם. תראו איזה מוסר גדול יש לנו פה, קשה מאוד, אבל אין ברירה. בחרתי להיות בציונות הדתית, זה נכון? אולי עדיף להיות חרדי, אולי עדיף להיות לא יודע מה. לא עוסקים בזה כרגע, כן, תרצו אני אגיד לכם את משנתי, אבל לא כרגע. אבל אתה כל הזמן צריך לבדוק שאתה בדרך הנכונה. גם אחרי שבחרת אותה, להמשיך ולמשמש שאתה עושה אותה כמו שצריך. לא קל. לא קל להיות יהודי, אבל שווה. שאלות, חברים? הערות, בכבוד. אתם רוצים לכבוד? כן.
אבל אני חושב כמו שהרציג על כוח, שופעים להיות צדיק,